ובכן רבותיי וגבירותיי, הנושא שלנו הערב הוא האישה נקנית. הביטוי האישה נקנית קורא במשנה במסכת קידושין פרק ראשון משנה ראשונה. אני קורא כאן את הביטוי האישה נקנית בשלוש דרכים, וקונה את עצמה בשתי דרכים. כלומר, איך קונים אישה? יש שלושה אופנים: נקנית בכסף, בשטר ובביה. כלומר, אחד משלושת האופנים האלה הם טובים כדי לקנות אותה. לאחר מכן יש וקונה את עצמה בגט ובמיטת הבעל. כלומר, אחד מהשניים, או גט או שהבעל ימות, ואז היא קונה את עצמה. הדבר הזה מקומם כל נפש פמיניסטית ישרה. איך אפשר שהאישה נקנית? אפשר לומר שיש שלושה כיווני התנגדות בנפש למשפט שקראנו, ובהם נעסוק הערב. ההיבט הראשון הוא, מה פירוש האישה נקנית? מה, אני רכוש? כמו שקונים פרה או חמור, אז קונים אותי? או קונים שפחה? איזה מין דבר זה? להתייחס אל האישה כאל רכוש. איזה מין דבר זה? סקנדל. בצדק, בצדק. שאלה השנייה, גם היא כשהוא לא קשורה לא לזה שזה קניין, אלא למשהו אחר. מדוע הוא עושה את הקניין ולא אני? למה הוא אומר, הרי את מקודשת לי, ולא אני אומרת לו, הרי אתה מקודש לי? עד כדי כך שיש היום נטייה קרובה לקונסרבטיביות אצל קצת רבנים שהתירו, אבל זה בניגוד להלכה, שהאישה תיתן אף היא טבעת לאיש. דבר זה הוא דבר חדש, לא שערו מהותנו. על כל פנים, יש להתבונן בשאלה, מדוע הוא נותן, למה לא אני נותנת? שלוש, זאת שאלה כללית שיכולה להישאל גם לידי האיש, גם לידי האישה. מדוע הרבנים מתערבים לי בחיים? אומרים לי מה לעשות. אני רוצה להתחתן, רוצה להתחתן, איך שבא לי. למה צריך שהרבנים יתערבו לי בחיים? עד כאן שלושת השאלות. אני חוזר. שאלה ראשונה, מה אני רכוש? שאלה שנייה, למה הוא ולא אני? שאלה שלישית, מה פתאום הרבנים מתערבים לי בחיים? עד כאן שלושת השאלות. שאלות אלה נשמעות לפרקים על ידי זוגות אלה ואחרים, בדרך כלל חילונים אבל גם דתיים, שרואים בכל הטקס של הנישואין מעשה פרימיטיבי מיושן שיש בו משום ביזוי לאישה. הבה נתבונן בטענות האלה אחת לאחת. קודם כל, מה פירוש הביטוי האישה נקנית? על מנת להבין במה מדובר, עלינו להתבונן קודם כל במה שאמרו מפרשי התלמוד על כך. למשל, רש"י כותב, אני כאן קורא דברי רש"י, האישה נקנית, רש"י מוסיף מילה אחת, לבעלה. באמת, חידוש עצום. מה רש"י רוצה לומר? האישה נקנית לבעלה. זאת אומרת שהקניין של אישה לבעלה איננו כקניינו, כקניינה של שפחה לאדוניה. זאת אומרת, אם אני קונה עבד או שפחה, אז באמת העבד והשפחה הם רכוש. זה כבר מעורר שאלה אחרת. איך ייתכן להתייחס לבן אדם, בן זכר, בן נקבה, כאל רכוש? כשם שיש לאדם חמור או פרה, כך יש לו עבדים ושפחות. אבל זה ברור ששם באמת הקניין הוא קניין של רכוש. צריך לברר האם יש הצדקה לעבדות או אין הצדקה לעבדות. אבל עצם זה שרש"י ראה לנכון לומר האישה נקנית לבעלה, זה כדי שתבין שיש הפרש מהותי בין קניין האדם את קניינו, קרי שפחה או עבד, לבין קניין האישה, קניין האישה לבעלה, שהוא כבר בעל מהות אחרת. ומהי המהות של הקניין הזה? כן, אז מבחינה משפטית קודם כל, לפני שאנחנו ניגע במהות של הקניין, צריך לקרוא את דברי הר"ן, אחד מגדולי מפרשי התלמוד, אחד מגדולי הראשונים, רבינו ניסים ורבי ראובן מגרונה, המקרא בשם הר"ן, כותב שמה שמאפיין את הקניין הזה זה הגדרה דרך השלילה. הוא אומר, הנה אולי נמצא פה את דברי הר"ן במקורם, האישה נקנית לבעלה להצריכה ממנו גט. זה הגדרה. כלומר, באיזה מובן היא נקנית לו? שמכאן ואילך, על מנת לבטל את הקשר שנוצר, יש צורך בגט. זה מעניין. מה הגדרה של קידושין? מה שהפכו גירושין. אם זה לא היה, כל זמן שלא ניתנה טבעת, רק פרסמו, אני יודע מה, עשו מסיבה, הפגישו את המשפחות, זה שום דבר. ברגע שהיה מתן הטבעת, הוא אמר לה, הרי את מקודשתי בטבעת זאת בדת משה וישראל, מאותה שעה ואילך, אז היא הופכת להיות אשתו לעניין זה, שעל בנת לבטל את הקשר הזה, רק גט יכול לעזור. כמו שאומרים, נעזור בדין. אם כן, ברור, מעצם המקורות התלמודיים עצמם וממפרשי התלמוד, שמעולם לא עלה על דעת רבותינו לומר שהקניין הוא קניין רכוש, אלא קניין מסוג אחר לגמרי. למשל, כמו שאנחנו אומרים שאברהם הוא קניינו של הקדוש ברוך הוא. חמישה קניינים קנה לו הקדוש ברוך הוא בעולמו. תורה וישראל ובית המקדש. כן, כתוב, הר זה קנתה ימינו. זאת אומרת, הקניין מורה על איזשהו קשר מהותי שאיננו קשור דווקא לעניינים שבממון. למשל, ראינו הפעם הראשונה שמוזכר קניין בתורה, זה בבראשית פרק ד', נכון? נכון, זוכרים? כן? בפסוק א', פרק ד', פסוק א',
קין.
והאדם ידע את חווה אשתו, ותהר, ותלד את קין, ותומר, קניתי איש את השם. איך שלא נסביר מה זה איש את השם, ברור שהיא לא מתכוונת לומר שהבן שלה, קין, הפך להיות הרכוש שלה, שהיא יכולה למכור אותו וכדומה. אם כן, קניתי, מורה פה על מעלה מוסרית גבוהה מאוד. קניתי, הכוונה שעשיתי משהו כדי לזכות בזה. כלומר, דבר שאני מקבל אותו בחינם, אז הקשר שלי אליו הוא קשר לא מוסרי, הוא קשר של נתון. למשל, את החיים שלי קיבלתי בלי להתאמץ, נתנו לי את זה במתנה. אז חיים כאלה הם חיים של פינוק, אני מפונק אחד גדול, את חיי קיבלתי במתנה. אבל אני אחר כך צריך לעשות מאמצים כדי להמשיך, להצדיק את הקיום שלי, וכאשר אני מתנהג כראוי לאדם, כאשר אני מוציא לפועל את הסגולות של צלם אלוהים שבתוכי, אז מאותה שעה אפשר לומר שעשיתי קניין. כלומר, הקניין זה הזכות. כלומר, צריך, האישה נקנית בשלוש דרכים, הכוונה שיש שלושה אופנים כדי לזכות בקשר עם האישה. מעניין הדבר ששום דבר לא נדרש ממנה. כלומר, היא לא צריכה להתאמץ. מי שצריך להתאמץ זה הוא. זה כבר מראה על, הייתי אומר אפילו, פמיניזם קיצוני. אנחנו לא דורשים ממנה שום דבר, שהוא יעשה את כל העבודה. האישה נקנית, הוא צריך לעשות את המאמץ הזה. מדוע הוא ולא היא? זה נגיע. אבל קודם כל אני רוצה להבין איך נעשה הקניין, כן? למשל, הרמב״ם כותב בהלכות איסורי ביה בתחילת ספר קדושה, שלפני מתן תורה איך הייתה מתקיימת פריה וריביה. היה איש פוגש אישה ואומר לה, את רוצה שנביא ילדים ביחד?
כן.
נכנסת לביתו והיא הופכת להיות אשתו. זה הכל. ברגע שהוא לא מעוניין, כלומר, או נגיד שהם לא מעוניינים בקשר, פשוט הם הולכים זה מזה. היא יוצאת מהבית, אומרת שלום, לא רוצה אותך יותר. או הוא אומר, אני לא רוצה אותך יותר. שלום. כלומר, הקשר הוא בדרגת הטבע בלבד. כמו אצל הבהמות. שאצל הבהמות, הקשר המיני הוא מזדמן, הוא לא הכרחי. כמו כן, כך היה לפני מתן תורה. אומר הרמב״ם, התורה העלתה את הקשר הזה למדרגה מוסרית. אומר שהאדם, שאיש לא ייקח אישה, אלא אם כן ייתן לה קידושין תחילה. זאת אומרת, הקידושין באים להתעלות מעל הטבע. לומר שהקשר הזה דורש איזושהי התעלות. התקשרות שיש לה אפילו אופי ממוני במידת מה בגלל הכתובה. הכתובה היא הקשר הממוני. בגלל שהאדם איננו בהמה. כפי שאמרו כבר זקני צפת, לא, אנחנו לא חיות, רק בני אדם. כמו כן, לגבי עצם הפעולה, כיצד נעשית הפעולה של הקידושין? למשל בקניין הנקרא קניין כסף, מקובל היום שהאיש נותן לאישה חפץ יקר ערך. המקובל ברוב עדות ישראל זה שנותנים טבעת, או מזהב או מכסף. יש אפילו מקבידים על פי הקבלה שהיא תהיה עגולה מבפנים ומרובעת מן החוץ. לא מומלץ שהיא תהיה מרובעת מבפנים ועגולה מבחוץ. זה לא כדאי. אבל חוץ מאשר עם אצבעות מיוחדות. אבל האופן שבו זה נעשה, יש גם דברים אחרים. בגמרא מסופר למשל שאם יש מצב שדווקא היא יכולה לתת את הטבעת, אם היא אישה פשוטה והוא אדם חשוב. אדם חשוב זה שהוא מוכן לקבל מתנה, זה כאילו הוא נתן משהו. למשל היא אומרת, אני מתקדשת לך בהנאה שיש לי בזה שאתה מוכן לקבל ממני מתנה. ההנאה הזאת שווה פרוטה. הרבה אחרים היו מוכנים לתת הרבה כסף כדי שתסכים לקבל מתנות. אז זה שאתה הסכמת לתת לי מתנות, לקבל ממני מתנה, בזה נתת לי משהו. ברור שאמירה כזאת אין לה תוקף חוקי בדיני ממונות. זה עוד הוכחה לכך שהקשר הזה איננו קשר ממוני. יש אפילו יותר מזה. הגמרא אומרת שהיא יכולה גם להתקדש בזה שהוא יספר בדיחה טובה. שמי, יש לי בדיחה כזאת, היא שווה 100 שקל. בדיחה, אף אחד לא שמע כזאת בדיחה טובה. ובזה שאני אספר לך, ההנאה שיהיה לך מן הבדיחה הזאת, או מהריקוד שאני ארקוד לפנייך, כן, כמובן הגמרא, זה חוק לפניי, ריקוד לפניי, בזה את מתקדשת. והגמרא אומרת שהקידושין תופסים. במובן אם כן שלא מדובר פה בקשר ממוני, משפטי במובן הרגיל של המילה, אלא קשר בעל אופי אחר, בעל אופי מוסרי. כלומר, הוא צריך להראות איזושהי התאמצות כדי לזכות בה. כן, אז עד כאן הסברנו את התשובה לשאלה הראשונה. אני לא רכוש. אכן, כן, את לא רכוש, כי הרי לא על זה מדובר. עכשיו אנחנו עוברים לשאלה השנייה. עד כאן ברור? טוב, אם הכל ברור, זה נפלא. עכשיו אנחנו נעבור לשאלה השנייה. מדוע הוא ולא אני? כלומר, למה הוא נוטל את הטבעת, מדוע לא היא נוטלת? טוב, אפשר להגיד, קודם כל במובן הפשוט. במובן הפשוט והמוסרי. שאם היא זו שצריכה לתת את הטבעת, זה ביזיון לה. כי דרכה של אישה, כבודה של אישה, זה שהאיש פונה אליה ולא היא פונה אליו. יש בזה זולות או זילות. כן, איך אומר הפסוק? כל כבודה בת מלך פנימה. לכן זה ברור שאם מישהו צריך לעשות איזשהו אקט פומבי, זה הוא לא היא. אבל יש פה משהו אחר, יותר עמוק, והוא נוגע להפרש המהותי שבין הזהות הנשית לזהות הגברית. עסקנו בזה מספר פעמים בשיעורים הקודמים, והוא למשל ניקח דוגמה מברכות השחר. האישה מברכת כל בוקר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשני כרצונו, בשם ובמלכות כמובן לפי רוב הפוסקים, כן? שעשני כרצונו. אני יודע שיש סידורים שכתוב בלי שם ומלכות, אז מה? מותר לי להגיד את דעתי, לא? בקיצור, אישה מברכת שעשני כרצונו. זאת ברכה שמורה על שלמות זהותה, זאת אומרת, הזהות.
מה? מי דורך שם על החוט?
הזהות הנשית שלמה, זאת אומרת היא תואמת את רצון הבורא שעשני כרצונו. לעומת זה האיש איננו יכול לברך ברכה כזאת שעשני כרצונו, משום שהוא עדיין לא כרצון השם. כלומר הזהות הגברית היא זהות משתלמת, בעוד שהזהות הנשית היא זהות שלמה. השאלה מה יותר טוב להיות? יותר טוב להיות שלם או להיות משתלם? כן, כלומר במילים אחרות, האם יותר טוב להיות אישה או יותר טוב להיות איש? זאת השאלה. האמת היא שהתשובה לזה היא שזה תלוי ברקע. כלומר באיזה עולם אתה נמצא? העולם, כמה עולמות יש לפי היהדות? שניים, אני מינימליסט. שני עולמות, העולם הזה, העולם הבא. איזה משני העולמות האלה הוא שלם? העולם הבא. מה עם העולם הזה? מה הוא? משתלם. הוא עוד לא שלם, הוא משתלם. עכשיו, יוצא לפי זה שהעולם הזה דומה לאיש, והעולם הבא דומה לאישה. אז איפה אישה מרגישה יותר טוב? בעולם הבא. איפה גברים מרגישים יותר טוב? בעולם הזה. כי זה מתאים לאישיות שלהם. הרקע, הנוף, תואם את האישיות שלהם. לפי זה מובן, מדוע? יש איזשהו תסכול בזהות הנשית יותר גדול מאשר אצל הגברים בעולם הזה. למשל, אם תצעקו בספרות של רומנים, למשל, ספרות הרומנים על בדידות, מוצאים שבדרך כלל ספרים כאלה נכתבו על ידי נשים יותר מאשר על ידי גברים. כלומר יש איזושהי אי השלמה של איזה מין, לא הייתי אומר אומללות, אבל איזה מין חוסר סיפוק של האישה בעולם הזה, משום ששלמותה מעמידה אותה מחוץ למהלך המאורעות. לכן לא פלאו שמאז שהחלה ההיסטוריה, כלומר מאז שיצאנו מהפרה-היסטוריה והחלה ההיסטוריה, השתנה התפקיד הגלוי של המינים בהנהגה. בעוד שבתקופה הפרה-היסטורית ההנהגה של החברה האנושית הייתה בידי נשים, כל החברות העתיקות הן מטריארכליות, דווקא מאז שהחלה ההיסטוריה, כלומר עם המצאת הכתב, מבחינה אנתרופולוגית אנחנו יודעים את זה שהתפקידים השתנו, וההנהגה הפוליטית הייתה בדרך כלל בידי גברים ולא בידי נשים. כלומר מאז שהעולם החל להשתלם, אז הגברים תפסו מקום בראש. השאלה אם זה פייר או לא, זאת לא שאלה, כי זאת מציאות. זאת אומרת המציאות היא שמי שמרגיש צורך באקטיביות על מנת לשנות את העולם, דווקא מתאים לעולם בהשתנותו ובהשתלמותו. ולכן, אפשר לומר, זה, אגב, זאת, אגב, יש לזה גם השלכה הלכתית, שאישה פטורה מן המצוות שתלויות בזמן, משום שהיא עומדת מצד זהותה הבסיסית מחוץ לזמן. מה שהם כן, הגברים, שהם פטורים מן המצוות שהנצח גרמן. כלומר, יותר נכון, אישה חייבת במצוות של הנצח, ולא במצוות של הזמן. הדבר הזה יש לו השלכות רבות. למשל, אבדיסה, יש לו מקור. אם נסתכל בספר בראשית, כשהזוג הראשון, אדם וחווה, התקלל בעקבות החטא, אז הייתה כללה לאיש וכללה לאישה. הכללה לאיש, בזיעת אפיך תאכל לחם. תצטרך לעבוד קשה בשביל לאכול. מה עם האישה? בעצב תלדי בנים, יהיה קשה ללדת. מעניין, אחר כך מגרשים את האדם, נכון? ויגרש את האדם לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. זאת אומרת שהאדם גורש כדי שהוא יעבוד את האדמה אשר לוקח. זאת אומרת לקיים את הכללה של האיש או של האישה? של האיש. ומה משל האישה? כלומר רואים שרק הוא גורש, לא לי. זאת אומרת לפי פשט הכתוב, מי שגורש בגן עדן זה האיש, מי שנשאר בגן עדן זו האישה. כך שזה לא רק שיש כבר אסימטריה בזהות שלהם, שהאיש זה לא אישה והאישה זה לא איש, הדבר מסתבך עוד יותר מאז הגירוש, שהוא גורש והיא לא. לכן, מה ש... יש אחד כתב ספר שעכשיו נהיה פופולרי, גברים ממאדים ונשים מנוגה, להסביר את ההבדל בין הזהויות. אבל אנחנו רואים שההבדל הזה הוא עוד יותר חריף. בעצם היא מגן עדן והוא מהעולם הזה. אז להתחתן הופך להיות דבר כמעט בלתי אפשרי. אף על פי כן יש נס כזה, אנשים מתחתנים. מתחתנים, ואם זה מצליח, אז זה סימן שהצליחו להיקשר בין העולמות. זה קשר בין שני עולמות, בין העולם הזה לעולם הבא. זה טוב גם לשבע ברכות לומר את זה. עכשיו, זה אומר עכשיו, אם זה, אם כל מה שאמרנו הוא נכון, ואני חושב שהוא באמת נכון, אז זה אומר שהפעולה האקטיבית במעשה הקידושין צריכה להיעשות על ידי הזהות המשתלמת, קרי הזכר, והפעולה הפסיבית צריכה להיעשות על ידי האישה, שהיא האישיות השלמה. אם כן, אני חושב שהדברים ברורים. זה כבר תשובה לשאלה השנייה, מדוע הוא נותן את הקידושין ולא אני נותן את הקידושין. כן, בבקשה.
אם זה ככה, למה הרבה נשים לא מרוצות מזה?
נשים לא מרוצות, אמרתי לך, למה נשים לא מרוצות מזה? יש לזה שתי סיבות. יש סיבה קבועה ויש סיבה נסיבתית. הסיבה הקבועה היא בגלל שמלכתחילה אישה לא מרוצה בעולם הזה. כן, הגמרא אומרת שאישה סובלת מבדידות יותר מאיש. ככה ביטוי של הגמרא, יותר משאיש רוצה לישא, אישה רוצה להינשא. כי הבדידות היא משהו נורא בשביל אישה. זאת אומרת, להיות לבד בעולם שהוא זר לה. מה שנקרא אצל האיש, אמנם זה סבל, אבל לא כמו האישה. כי סך הכל הוא נמצא בעולם שדומה לו, בעולם שאיננו שלם עדיין, גם הוא לא שלם עדיין. מובן? זו הסיבה הקבועה. שהסיבה הנסיבתית היא עליית השאלה הפמיניסטית תמיד בסופי תרבות. וכל פעם שיש תהליך היסטורי שמשתלם, שגומר את השלמתו, נשים עולות בראש. ואפשר לראות לכל אורך ההיסטוריה, שכל פעם שתרבות סיימה את תפקידה, או בטוב או ברע, נשים עלו בראש. וזה משום שהייתה יש מין תחושה בסיום של תרבות של משהו מן עולם הבא. לכן אין פלא שבזמן הגאולה השאלה של הפמיניזם הדתי עולה שוב. מובן? כי אנחנו בעידן של גאולה. יש גם מדרשים שאומרים שבצידו של המשיח פועלת דמות נשית. יש ספר, למשל ספר קדום, נקרא ספר זרובבל, אחד המדרשים, אחד ממדרשי הגאולה, ושם מתוארת אישה שפועלת את הגאולה בצידו של המשיח, ושמה חפציבה. שם הדברים לא כל כך ברורים, זה מדרש קצת עם צופן, אבל זה קשור לזה. כן, כן.
איך זה היה לפני זה?
בתקופה הפרה-היסטורית, בתקופה הפרה-היסטורית הייתה חברה מטריארכלית. כן, כן. השלטון הפוליטי והמלחמה והכל היה בידי אנשים. זה מצוי גם בכמה איים באוקיינוס השקט. יש חוקרת אנתרופולוגית מפורסמת בשם מרגרית מיד, שחקרה הרבה את הדברים האלה. היא חקרה שלושה איים צמודים זה לזה, שבאי אחד נשים הם ניהלו את החיים, אי אחר הגברים, אי שלישי שבו זה ישווה. כן, והרבה המסקנות מעניינות יצאו מזה. כן,
למה כבר ברכים שלא עשה אישה ולא ברכים שעשה
משתלם? ברור, כי להיות משתלם זה לא טוב. אתה שואל מדוע האיש לא יברך? ברור שעשה לי משתלם, כי זה רע להיות משתלם. ברגע שאני משתלם אני מודיע שיש פה חיסרון, זה לא ברכה. לכן הדבר היחיד שאני יכול להגיד בעולם הזה זה שלא עשה לי אישה, כי בעולם הזה עדיף להיות איש. כן, בעולם הבא זה מתהפך. כן, בבקשה.
איך המצוות שהאנשים
מחויבות
בהן קשורות לנצח?
הן קשורות לנצח, כי זה מצוות שלא קשורות לזמן. למשל מצוות אמונה, יש מצווה להאמין. זה כל הזמן.
לא, אבל אמרת שזה מצוות שרק אנשים חייבות בהן, לא? מצוות מיוחדות?
לא. אמרתי שכל מצווה שאיש חייב, גם אישה, כל מצווה שאישה חייבת, גם אישה חייבת. כן, בבקשה.
וכשאמרת
שקורה הנס הזה ושמתקדם,
זה הופך להיות בעצם אדם.
נכון.
אז בעצם הוא
עושה להיות
אדם שלם.
נכון, כלומר, הוא מצליח. לכן, אתה צודק, זאת אומרת שהנישואים זה מעין עולם הבא. יש משל שמחה מיוחדת בחופה. למה אנשים שמחים בחופה כל כך? כי יש השתקפות של העולם הבא. גם בתוכן של השבע ברכות, כשמח חי יצירך בגן עדן מקדם, ומזכירים את העולם בראשיתו כפי שהוא ראוי היה להיות לנצח.
אז
הוא משלם, נכון. לכן כל כך שמחים בחופה, כי יש משהו מעין עולם הבא שם. כן, האמת היא יש עוד סיבה, אם נעמיק בנושא של החופה, יש סיבה מיוחדת מאוד לשמחה בחופה. כי בחופה זה הרגע, זה הרגע היחיד בחיים שבו היצר הרע והיצר הטוב רוצים אותו דבר. זאת אומרת שאין מחלוקת בין היצר הטוב ליצר הרע. זה ההוכחה שחיינו אינם גהינם. אז לכן יש שמחה כזאת. זה מבחינת עולם הבא. כן, מה אתה רוצה?
הצד הנשי תמיד מופיע בנקבה.
במצב הנורמלי, כן. כן, כן.
זה לא חייב להיות ב...
אז זה מה שאני מסביר לך. טוב, זה קשור לקלטת אחרת, של שיעור אחר, איש ואישה. דיברנו על זה. שאנחנו רואים, ויש קלטת עצם העצמה, ששם באמת אנחנו רואים שלפי הסיפור של התורה, החיתוך של האדם המקורי לזכר ונקבה לא היה סימטרי, אלא הוא נעשה באלכסון. כך שבכל איש יש רוב איש ומיעוט אישה, ובכל אישה יש רוב אישה ומיעוט איש. כן? אבל לכן הפרופורציות יכולות לפעמים להשתנות. עכשיו, בואו נחזור, אם כן, לשאלה השלישית. השאלה השלישית, כן, בינתיים היינו בשאלה השנייה, כן, מדוע הוא ולא היא. השאלה השלישית, אם אתם זוכרים, הייתה מדוע הרבנים מתערבים לי בחיים. שאלה יפה, לא? מה התשובה? כי להתחתן זה מעשה ציבורי, זה לא מעשה פרטי. זאת אומרת, כשאדם מתחתן הוא ממשיך את שרשרת הדורות של האומה, לכן האומה מתערבת לך בחיים. יש אפילו הלכה שיוצאת מזה, אומרים שיש מצווה לשמח חתן וכלה. זה באמת דבר לא מובן. לשמח חתן וכלה? תשמח אבלים. כן? שצריך לשמח משהו, משהו עצוב. ודווקא אנשים שמחים הלכת לשמח. כן? אז האמת היא, פעם חתן אחד אמר לי שהוא חשב, כשהוא קרא את המאמר הזה, שאולי באמת חתן וכלה הם עצובים. ולכן חזל אמרו שצריך לשמח חתן וכלה. אבל הוא התחתן והוא ראה שהוא שמח. אז הוא אומר, זה לא יכול להיות הפירוש. הפירוש האמיתי הוא אחר. צריך לשמח חתן וכלה כדי שהם לא יחשבו שהשמחה זה שלהם. זה שמחה כללית, זה לא שמחה פרטית. מה, אתם חושבים שמותר לכם להיות שמחים זה בזה? יש לכם שנה שלמה בשביל זה. אבל בחופה, תדעו לכם שאתם עכשיו מבטאים הנהגה של האומה בכלל. מזה אגב מובן מדוע הגמרא, כשהיא רוצה ללמוד את המקור של דין הקידושין בכסף, כן? כלומר, מניין שנותנים טבעת, היא לומדת את זה משני פסוקים. כן, הרי הפסוק אומר, כי ייקח איש אישה. לא כתוב בתורה איך הוא לוקח. כן, כי ייקח. איך לוקחים? אז התלמוד מביא שני פסוקים שמסבירים מה זה לקחת. פסוק אחד זה מהקניין של אברהם אבינו את מערת המכפלה. שם נאמר, נתתי כסף השדה, כך ממני, מכאן שקיחה זה בכסף. ומביא עוד פסוק שני בירמיהו, ששם נאמר, שדות בכסף יקנו, שדות בכסף יקנו, וחטוב בספר וחטום. זאת אומרת, אנחנו לומדים את ההלכות של הקידושין של אדם פרטי, עם אישה פרטית. הם רוצים להתחתן. מאיפה אתה הולך לחפש מקור לזה? מהקניין של מערת המכפלה ומהקניין של השדה של ירמיהו וחנמאל בן שלום, נכון? אני רוצה להזכיר, כן? הפסוק הראשון, נתתי כסף השדה כך ממני, מדבר על הקניין הראשון של עם ישראל בארצו, והפסוק בירמיהו מדבר על השדה האחרונה שנקנתה בארץ ישראל לפני החורבן. כן, כשירמיהו הנביא נצטווה על ידי השם לקנות את השדה של חנמאל בן שלום בן דודו. נכון? חנמאל, מענתות. קנה, מה? מה? זה הפטרה. יש הפטרה כזו. ששם ירמיהו קונה מחנמאל את השדה. חנמאל, כן, הוא חננאל, חנמאל. כן, במם. עכשיו, מה רוצים לומר לנו? שכדי לדעת איך זוג פרטי נבנה, צריך לחזור אל ראשית הקניין ואחרית הקניין של האומה את ארצה. זה עניין כללי. לכן צריך לחתן, צריך לשמח חתן וכלה. פעם כלה אחת אמרה לי, אני לא מוכנה להתחתן לפי ההלכה. אבל מה? הארוס שלה כן רצה. אז היא אמרה, טוב, נלך לשאול רב, אם הוא ישכנע אותי אני מסכים. שלחו אותם אליי, לא יודע אם עשו טוב, אבל ככה זה יצא. אחת השאלות הייתה באמת, מדוע הרבנים מתערבים בחיים? שאלתי אותה את השאלה הבאה, כשאת מתחתנת, האם את חושבת שזה מעשה פרטי או שזה מעשה ציבורי? חשבה, אמרה, זה מעשה ציבורי. אמרתי, אם כן, הציבור מתערב לך בחיים. איך הוא מתערב? דרך הנציגות החקיקתית של שהייתה במשך כל הדורות, כלומר הרבנים. אמרה, נכון, הסכימה, אפילו עשיתי את החופה. כן. עכשיו, אם נקרא קצת את הסוגיה, אמנם לא צילמתי לכם את המקור, אבל אני רוצה לקרוא בפניכם את הסוגיה במסכת קידושין שדנה בכל הסוגיה וכל הנושא הזה, ולראות מה עולה מן הסוגיה. אני קורא כאן את המשנה. האישה נקנית בשלוש דרכים וקונה את עצמה בשתי דרכים. נקנית בכסף, זה אפשרות אחת, בשטר, זאת אפשרות שנייה, בביאה, זאת אפשרות שלישית. בימינו אנחנו נוהגים רק באופן הראשון, רק בכסף, כן? שאר הקניינים בשטר ובביאה לא נהוגים היום במשרד. אבל איפה לקחנו את זה? זאת אומרת שצריך לזכות בקשר הזה, וקשר נבנה בשלושה אופנים: או על ידי מה שהאדם משתוקק, כוסף לדבר, והביטוי להשתוקקות זה הכסף. כסף יש לו ערך מצד מה שכוספים לו, כן? כסף אין לו ערך מצד עצמו. תיקחו גוש כסף, מקסימום זה יכול לשמש כבלוק, כן? ואולי זה בלוק לא באיכות טובה, כי הכסף זה מתכת רכה שיכולה להתקלקל מהר, משחירה. מה אפשר לעשות עם כסף? אולי להחזיק כמה דפים שלא יעופו ברוח, כן? הנה תביא איזה משהו קצת כבד כדי שהדפים לא יעופו. אז למה בכל זאת הכסף נחשב לדבר יקר? לא מצד הערך השימושי שלו, אלא מצד מה שבני אדם משתוקקים אליו. הכסף משון מה שאדם כוסף, הכוסף. וזה, אם כן, בזה שהקידושים נעשים בכסף, זה ביטוי להשתוקקות. לכן הוא צריך לבטא את ההשתוקקות הזאת באיזשהו מעשה של מתן כסף. אפשר לראות את כל הקשר בין איש לאישה באופן אחר לגמרי. התקשרות משפטית, זה נעשה בשטר. השטר הוא הביטוי למשפטיות הפורמלית של הקשר. אפשרות שלישית, על ידי האהבה. האהבה בפועל זה האופן השלישי של ההתקשרות, הביאה. לדעת כל הפוסקים, הביאה זהו הקשר המהותי. אלא שמכיוון שאנחנו לא ברברים, הקשר הזה נאסר בגמרא. הגמרא אומרת לא לקדש בביאה. אבל כך היו עושים בימי התנ"ך עדיין. זאת אומרת, יש לנו שלושה אופני התקשרות שנובעים משלושת המרכיבים של הזהות הלאומית שלנו, שהם אברהם, יצחק ויעקב. לכן הקשר בין איש לאישה יכול לעשות כאברהם שקונה את השדה בכסף, כיצחק שהוא מידת הדין, מידת המשפט, לכן יש שטר. יכול להיות בביאה כיעקב אבינו שהוא שלם במידת האהבה, כן, ויאהב יעקב את רחל. מה שבולט כאן, שאם אנחנו לוקחים את הביאה בתור הקניין העיקרי, זה מבליט את האקטיביות של האיש. אבל בכמה כסף, כן? כמה כסף צריך לתת לאישה? לא כתוב, לא כתוב בתורה, כתוב כי ייקח איש אישה. אז יש לנו פה שתי דעות. בכסף, בית שמאי אומרים בדינר ובשווה דינר,
ובית הלל אומרים בפרוטה ובשווה פרוטה. מה ההלכה? פרוטה. פרוטה כמה זה? מה? 25 אגורות? אני חושב שפחות מזה, אני חושב ש-15 אגורות. זה הביטוי המינימלי של רכוש. לכן, כל פעם שהרבנים שואלים את העדים, תגידו שווה פרוטה או לא שווה פרוטה, נראה לי קצת מצחיק. מקסימום, אם זה טבעת מפלסטיק שמצאו באבקת כביסה, אבל אם מדובר... מה? בכפר השעשוי, משהו כזה. אבל לא צריך לשאול שווה פרוטה או לא שווה פרוטה. יש עוד משהו שאותי קצת מקומם, מה?
לא, זה בעיה
הלכתית,
כי
יכול
שהיא חושבת שהטבעת היא מאוד מאוד
יקרה.
בגלל זה
אני חייבת
להבין שזה לא
עובד. זה עובד בגלל בעיה הלכתית. שכנעת אותי. עכשיו, יש בעיה אחרת. זה שהרי ידוע שהעדים חייבים להיות צדיקים. כן, אם העד הוא רשע, הקידושין לא חלים. לכן, יש רבנים שאומרים, תחזרו בתשובה. כן? תערערו בתשובה, כי הרי אדם שמערער בתשובה באותה שעה הוא צדיק גמור. אז הרב אומר לעדים, תערערו בתשובה. אני כל מה שאומרים לי דבר כזה, אני נפגע. מה, אני רשע בעיניך שאתה אומר לי לחזור בתשובה? אז האמת היא שאני זוכר הרב עזרא ציון מלמד, זיכרונו לברכה, שהיה אחד מזקני הרבנים של העדה הפרסית בישראל. הוא היה אדם עדין מאוד. פעם הייתי עד בקידושין אצלו, אז הוא פנה אליי ואל העד השני ואמר לי בשקט, אמר לנו בשקט, שלושתנו נערר בתשובה. פחות, שם את עצמו בסק, בסדר. כן? פחות, זה נורמלי. כן? אבל תגיד לי לחזור בתשובה, מה אני פושע? עכשיו, בואו נחזור לביטוי פרוטה. כן? למה פרוטה נקראת פרוטה? למה פרוטה נקראת פרוטה? נשון נפרוט, נכון? יפה, פורטים אותה. כלומר, זה קדושת הכלל שמתפרטת עד הזוג הפרטי הזה. זה המיוחד של מעשה הקידושין, כי אין לך מעשה יותר פרטי מאשר ההתקשרות בין איש לבין אישה. יחד עם זה, זה מעשה כללי. כלומר, האישה נקנית בכסף, את זה לומדים ממערת המכפלה, וזה מגיע עד הפרט בפרוטה ובשווה פרוטה. וכמה היא פרוטה? כמה זה? אז המשנה שואלת, וכמה היא פרוטה? אז המשנה עונה, אחד משמונה באיסר האיטלקי. אם אתה יודע כמה זה איסר איטלקי, תחלק לשמונה, תדע מה זה פרוטה. בהגמרה מובד דעה אחרת, אחד בשישה. או אחד משמונה, או אחד בשישה. שם יש דיון לפרטי פרטים, איך מחשבים את הפרוטה, ואז לפי האחד זה יוצא אחד משמונה, לפי השני יוצא אחד בשישה. מה רוצים מהחיים שלנו? למה אני צריך בכלל מטבע איטלקי כדי לדעת במה מדובר? מעניין, אגב, איך נקרא המטבע האיטלקי? איסר. כן, איסור. כלומר, מה המהות של ההתקשרות הזאת? שמכאן ואילך היא נאסרת על כל העולם. היא שלו בלבד. זה איסר. אבל למה אחד משמונה? המספר שמונה, מה הוא? הוא עולם שלם. העולם העתידי, העולם המושלם, הוא היום השמיני. אבל העולם של המאמץ זה ששת ימי המעשה. אז כל אחד מהדעות ראה צד אחר. מי שאומר אחד בשישה ביסר איטלקי רואה את הצד של המאמץ שהאיש צריך להשקיע, לכן אומר אחד בשישה כנגד ששת ימי המעשה. מי שאומר אחד משמונה מסתכל על צד השלמות שבאישה, שהיא מכוונת כנגד היום השמיני, קרי עולם הבא, לכן אומר אחד משמונה. ולמה האיטלקי? מי חי באיטליה?
הרומאים,
אדום. איך כתוב בגמרא, בתורה? משמני הארץ יהיה מושבך. כן, זה הברכה שיצחק נתן לעשיו. מה זה משמני הארץ? מה אומרת הגמרא? איפה זה? זו איטליה. כן? איטליה זה המקום השמן בעולם, המקום שבו לא חסר שום דבר. כי באמת ההתקשרות של הנישואין, כפי שאמרנו, זה השתקפות של העולם הבא. לכן המטבע שעל פיו מחשבים הוא אחד בשמונה או בשישה באיסר האיטלקי דווקא. עכשיו, אם באמת המעשה נעשה על ידי האיש, ממילא מובן שהפירוק שלו נעשה על ידי האיש, כיוון שהוא זה שעשה את הקידושין, רק הוא יכול לפרק אותם. לכן הגט ניתן על ידו, ולא על ידה, כלומר זה השלכה של הדבר הזה. כן, ככה זה נמשיך. הגמרא שואלת כמה שאלות על כל הדברים האלה. זה עד כאן זה המשנה. אחר כך הגמרא שואלת מאיפה למדנו שבכסף, אז אמרנו משדה אפרון וכדומה. אבל אחר כך נשאלת השאלה, יש לנו משנה בפרק שני של מסכת קידושין, והמשנה מתחילה במילים האיש מקדש. הפרק הראשון אומר האישה נקנית, ואילו בפרק השני כתוב האיש מקדש. כלומר בפרק הראשון מדגישים את צד ההסכמה של האישה, ובפרק השני מדברים על צד הפעולה של האיש. השאלה היא למה זה כך, כן? קודם כל מה המשמעות של האישה נקנית? אז הגמרא אומרת שהמשמעות זה בא להצביע על כך, להדגיש את זה שהקידושין אינם נעשים אלא מדעתה. אי אפשר לתת לאישה קידושין אם היא לא רוצה בזה. כלומר אם הכריחו אותה אין קידושין, לכן כתוב האישה נקנית, כלומר היא צריכה להביע את הסכמתה. מעניין, הביטוי הסכמה, הגמרא משתמשת בביטוי דעתה, נכון? אבל דעת נשים קלה, כלומר היא קונה, היא נקנית מדעתה הקלה, והוא קונה בבינתו הקלה. כן, הרי זה ידוע במשנה, בגמרא במסכת ברכות נאמר בינה יתרה נתן באישה יותר מבאיש. מצד שני נשים דעתן קלה, אז מה זה אומר? שהנשים מצטיינות בבינה והגברים בדעת. ממילא ביחס לאישה בינתו של האיש קלה, וביחס לאיש דעתה של האישה קלה. אמרו חכמים במשנה במסכת אבות, אם אין דעת אין בינה, אם אין בינה אין דעת. אז איך פותרים את הבעיה? מתחתנים. כן, מתחתנים כדי שיהיה גם בינה וגם דעת. גם זה אפשר להגיד בשבע ברכות. כן, זאת אומרת, וזה דווקא מעניין, היא מתקדשת מדעתה הקלה. זאת אומרת, היא מתקדשת מדוע? כי היא מעוניינת להשלים את דעתה, והוא מקדש כי הוא מעוניין להשלים את בינתו. ככה זה הולך. זה מה שנאמר. עכשיו הגמרא שואלת היא שואלת מה פירוש הביטוי לקדש. כתוב האיש מקדש, ואומר הרי את מקודשת. מה פירוש הביטוי הזה מקודשת? הפשט הפשוט ביותר, כתוב בגמרא מקודשת הכוונה אסורה. דבר קדוש זה דבר שלא מתקרבים אליו, אז הרי את מקודשת, מכאן ואילך את אסורה. אסורה על מי? על כל העולם. אז מה זה לי? אז את עושה אומרים מקודשת בגללי. זה אומנם נכון מבחינה משפטית, אבל קשה לומר שזה נכנס ממש למילים מקודשת לי, שזה משמעות אחרת. אז התוספות מביאים פירוש שני, אומרים מה זה מקודשת לי? מזומנת לי. כן? כמו שבעברית של ימין אומרים להקדיש דבר. להקדיש דבר הכוונה להזמין אותו, כלומר לתת לו ייעוד. הרי את מקודשת לי הכוונה מזומנת לי. זה גם אפשרות, אבל זה מזכיר לי סיפור. כשתלמידים בישיבת מרכז הרב היו מתארסים, אז הם היה מקובל ללכת לקבל ברכה מהרב הנזיר זצ"ל, רבי דוד הכהן. ואז הרב הנזיר היה שואל את הבחור, אתה הולך להגיד משפט חשוב, הרי את מקודשת לי, מה פירוש המילה מקודשת? טוב, התלמיד רצה להראות שהוא יודע ללמוד גמרא, אז הוא אמר מקודשת הכוונה אסורה על כל העולם כהקדש. ואז תמיד הרב הנזיר היה נאנח ואומר, זה מה שקורה לתלמידי ישיבה שגמרא הם יודעים אבל זוהר הם לא יודעים. בזוהר כתוב קדוש אי הוא אחד, אז מקודשת היא הכוונה מאוחדת איתי. גם זה יש משמעות על פי הנסתר. אחר כך הגמרא דנה בהרבה מקורות, כתוב כאן האישה נקנית בשלוש דרכים. למה לא בשלושה דברים? מה פירוש הביטוי דרך? דרך זה ביטוי לא מצוי כל כך, זה קצת נדיר השימוש הזה. אז אתה תגיד האישה נקנית בשלושה דברים, מה זה שלוש דרכים? אז הגמרא עונה דברים מאוד מאוד משונים. היא עונה שדרך זה לשון נקבה,
וכיוון שמדובר בו בקניין האישה, אז משתמשים בביטוי נקבה, מה שאין כן המילה דבר שהיא זכר, לכן משתמשים בדרך שהוא לשון נקבה. ואיך יודעים שדרך זה לשון נקבה? מביאים פסוק אחר, והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו. הדרך ילכו בה, כן בה, משמע שדרך זה נקבה. והפסוק הזה נאמר, מהי הדרך ילכו בה? התורה. כמו שהתורה היא נקבה, גם אישה זה נקבה, ולכן משמשים בביטוי, במילה דרך. אל תגידו לי שזה מתאים לדקדוק, זה לא שאלה דקדוקית, זאת שאלה אסוציאטיבית. כיוון שאנחנו עסוקים בקניין האישה, לכן משמשים בביטוי נקבי, דרך. אני שואל את הגמרא, איזה מין דבר זה? מצאנו פסוק מפורש שאומר שדרך זה זכר. כתוב, בדרך אחד יצאו אליך, ובשבעה דרכים ינוסו לפניך. אחד ושבעה, זה מספרים זכריים, אז מה אתה אומר לי שדרך זה נקבה? אומרת הגמרא, דרך זה גם זכר, זה גם נקבה. אז למה פה השתמשת בדרך בלשון נקבה, פה זה דרך בלשון זכר? כי דרך בלשון זכר, בשבעה דרכים ינוסו לפניך, מדובר במלחמה. מי עושה מלחמות? הגברים, לא אנשים. כיוון שאין דרכה של אישה לעשות מלחמה ודרכו של איש לעשות מלחמה, אז שם התורה משתמשת בלשון זכר. מה שאין כן באישה שהיא נקבה, אז משתמשת בלשון נקבה. וגם תורה היא נקבה. באמת? אבל מי לומד תורה? דווקא האיש. פה הסתבכת. אז אומרים כך, התורה נקראת נקבה שנאמר תורת השם תמימה משיבת נפש. תורת השם תמימה משיבת נפש, זאת אומרת עניינה של התורה להשיב את הנפש. אם צריך להשיב את הנפש, משמע שהנפש עבדה, אם צריך להשיב אותה, הנפש עבדה, אז צריך להשיב משיבת נפש. השאלה, ואז יוצא לפי זה שיש הקבלה בין לימוד התורה לבין הנישואין. כי הרי הגמרא שואלת, מדוע בסוף האיש הוא זה שעושה את הקידושין? אומרת הגמרא, משל לאדם שעבדה לו עבדה. מי מחזר אחרי העבדה? ברור שבעל העבדה מחזר אחרי עבדתו, לא העבדה אחרי בעלה. משמע שהקידושין זה השבת עבדה. מתי הלכה העבדה הזאת? מה? בנסירה, כן? ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה ויבן השם אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה ויביאה אל האדם. זאת אומרת, היה צריך להשיב לו את עבדתו. יוצא לפי זה שכשהוא מתחתן הוא משיב את נפשו, הוא קונה את נפשו שעבדה לו. ומה היא קונה? את עצמה. כי אם מסתכלים בתורה, בחלוקה של האיש הראשון, של האדם הראשון, אנחנו רואים שהוא חולק לשני חלקים. העצם מעצמי, בשר מבשרי. העצם נשאר אצל האיש, והבשר אצל האישה. ולכן היא קונה את עצמה, העצם שלה שעבד ממנה, כלומר את העצמיות שלה שעבדה ממנה, והוא קונה את נפשו שעבדה ממנו. כי באמת יש הבדל בזהות הנשית והזהות הגברית, שהזהות הגברית היא מאופיינת בעצמיות, זאת אומרת בדעת, ביכולת עמידה על דעתו, מה שאין כן האישה מאופיינת בחווייתיות גדולה יותר, זאת אומרת בנפש. לכן כל אחד קונה את הצד שחסר לו. אז למה כשהיא קונה את עצמה זה רק בגט? לא, היא כבר קנתה את עצמה גם בקידושין, זה מתבטא, יודעים את זה כשיש גט, אבל בעצם בקידושין היא קונה כבר את עצמה האבוד ממנה, והוא קונה את נפשו האבודה ממנו. יש ביטוי שמצאנו אצל חכמי הקבלה. אצל חכמי הקבלה מדברים על זה שמהלך ההיסטוריה מנוהל על ידי שתי הערות. ההערה האחת נקראת אור פנימי, ההערה השנייה נקראת אור מקיף. תרגום לעברית פשוטה, אור פנימי זה מה שאני זוכה לו על ידי מאמציי. אני מתאמץ, אני משתדל, אני קונה אור פנימי.
זה הפעולה בעצם שמצויה אצל הזכר. מה שאין כן אור מקיף, זה מה שאני זוכה בגלל הצורך של ההיסטוריה להתקדם מה שלא יהיה. מקיף מלשון החנווני מקיף, אין לך עכשיו מה לשלם, אבל עתיד אתה להיות מסוגל לשלם, אז בינתיים תיקח על חשבון העתיד. כלומר, האור המקיף זאת הערת העתיד הדוחפת את המאורעות לקראת השלמתם. והאור המקיף הוא הכוח העיקרי שפועל במציאות, אף על פי שהוא יותר סמוי. לפי זה יוצא שהזהות הנשית שהיא תואמת את האור המקיף אף היא הכוח העיקרי הפועל במציאות אך באופן סמוי. יש אפילו ביטוי שמשתמשים בו הצרפתים בנושא הזה, מאחורי כל מאורע הם אומרים חפשו את האישה. אז אף על פי שהם מתכוונים בדרך הלצה, אבל יש פה דבר עמוק. זאת אומרת, יש בזרימה התת-קרקעית שפועלת את המאורעות נמצאת הזהות הנשית שבאופן גלוי פועלת בצורה פסיבית, אבל היא בסופו של דבר זו שפועלת את עיקר המאורעות. ולכן כבוד הוא לה שאין היא צריכה באופן גלוי לעשות מעשה, אלא הוא הקונה והיא הנקנית. שלום.